טוב, בפעם הקודמת סיימתי עם דיון אחרי הקטעים שראינו שם, סיימתי עם איזושהי הערה על השאלה האם הקבלה היא משל או עיסוק בתחום שונה, זאת אומרת האם זו שפה שונה לעסוק בתחומים הרגילים או שזה תחום עיסוק שונה. ואמרתי שלפחות הלשם טוען שחסידות, או גם על הרמח"ל, אני חושב שהוא כותב את זה, שהם בעצם לא עוסקים בקבלה, אלא הם משתמשים בשפה קבלית כדי לדבר על פסיכולוגיה, או על רוחניות, או על דברים שאפשר לדבר עליהם גם בשפה אחרת, זה רק צורת תיאור או מינוח שונה כדי לטפל באותם תחומים. וזה אומר עלי שם, זאת בכלל לא קבלה. קבלה זה לעסוק בדברים ששייכים לאיזשהם עולמות רוחניים אחרים, ולא רק שפה שונה כדי לעסוק בעולם שלנו. הערתי שזה גם מתקשר לשאלה, כן, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על שפה שונה, אז אין מה לדבר על שאלת האמת והשקר, האם זה אמיתי או לא אמיתי. זאת שפה אחרת כדי לתאר את התופעות שבהן אנחנו יכולים לטפל גם בשפה הרגילה, הנגלה. לכן זה לא נשפט במונחי אמיתי או שקרי. לעומת זאת, אם אני מדבר על טענות עובדה שנוגעות לעולם האצילות, אז שמה זה כן, אמיתי או שקרי. זאת אומרת, יש פה תחום ככל תחום אחר, כמובן לא נגיש לתצפיות, לכן זה מיסטי או זה אזוטרי, אבל ברמה העקרונית מדובר פה על טענות עובדה שיכולות להיות נכונות או לא נכונות. מכוח זה גם אמרתי שהקישור שעושים בין קבלה לבין רגש, חוויה או דברים מן הסוג הזה, כן, הממדים הקיומיים שלנו, מה שקוראים לפעמים, הם מניחים למעשה שהקבלה לא עוסקת בטענות עובדה, כי בעצם זה רק דרך לעורר בנו רגשות, דבקות, חוויות.
אתה נשתות?
או כל מיני דברים כזה. רגע, זה פה מיוט. ולכן, אם אנחנו מדברים על הקבלה כאיזשהו תחום אחר שבו עוסקים, זאת אומרת, טיפול באיזשהו תחום מסוים או היבט מסוים של המציאות, ולא שפה אחרת כדי לטפל במציאות הרגילה, אז אנחנו גם לא מדברים על הקבלה כאמצעי לעורר רגשות או חוויות, אלא זה תחום כמו בפיזיקה, כמו היסטוריה, כמו פסיכולוגיה, זה גם קבלה, זאת אומרת, יש תחום דעת מסוים שבו הדבר הזה עוסק, ולכן זה לא קשור לא לרגשות ולא לחוויות. זה יכול כמובן לעורר אצלנו חוויות ורגשות, אבל זה לא, זה סייד אפקט, זאת אומרת, זה לא מהות הדבר עצמו. שנייה אחת, רק רגע. אז גם שאלת הרגש והחוויה מול, נקרא לזה, הקור האינטלקטואלי, המדעי, או לא יודע איך לקרוא לזה, גם היא בעצם קשורה לשתי הפרשנויות האלה לתחום הקבלה, ואמרתי שאקזיסטנציאליזם, כן, מה שנחשב משום מה, לא ברור לי למה, כענף של הפילוסופיה, הוא בעצם ענף של הפסיכולוגיה, ולא של הפילוסופיה, ולכן אם קבלה מטרתה לתת מענים לקשיים אקזיסטנציאליים, אז משול כדור פסיכיאטרי. אומרת, אוקיי, אז אתה יכול לקחת את זה, וזה לא, עוד פעם, כמובן, זה לא משפט במונחי אמת או שקר, אלא בשאלה אם זה עוזר או לא עוזר, אם זה אפקטיבי או לא. אם זה אפקטיבי, שייך על הבריאות, אז תמלמל את עשרת הספירות שלוש פעמים ביום, ויכול להיות שיעבור לך כאב ראש, או תחווה חוויה מיסטית מופלאה. אוקיי, זה לא, זה עניין של פרקטיקה, זה לא קשור ל לשאלות של אמת או שקר, לכן אני לא מתייחס לדברים האלה כקבלה, הדברים האלה זה סתם לא יודע מה, נהייה אחרי המופלא, המיסטי, האזוטרי, אחד מהחלק מהניו אייג' דיברתי על זה, דיברתי על זה בעבר, ואני אומר עוד פעם, יכול להיות שהעיסוק בקבלה גם יעורר אצל מישהו איזה שהן חוויות או רגשות, זה לא פוסל. אני רק אומר שאם זה כל המשמעות של הקבלה, או אם הוא עושה זה בשביל החוויות והרגשות, אז הוא לא עוסק בקבלה. ובאמת הרבה פעמים התחושה היא שאנשים מודדים את האמת או אי האמת שבדברים האלה דרך השאלה איזה חוויות ואיזה רגשות זה מעביר אותי, או איזה תרומה אקזיסטנציאלית זה נותן לי. ואני חושב שזאת טעות קטגוריאלית, זה לא, זה שני מישורים שאין קשר ביניהם. במובן הזה זה קצת קשור, הזכרתי את זה, אני חושב גם, זה קצת קשור לתפיסה שגם היא נחשבת כתפיסה פילוסופית משום מה, על לא עוול בכפה, מה שנקרא פרגמטיזם. כן? זאת אומרת שאתה דן בדברים לאור התועלת הפרקטית שהם נותנים לי. אם זה מועיל לי, אז זה נכון, so called. עכשיו, וגם פה אמרתי שיש שני ניואנסים שונים. יש כאלה שיוצאים איזושהי אמונה שאם משהו מועיל אז הוא באמת נכון, ואז זה בסדר, אני יכול אולי לא להסכים לזה, אבל זאת טענה שיכולה להישמע וצריך לדון בה. אבל יש כאלה שאומרים, לא, לא, לא בגלל שזה מועיל זה נכון, אלא להיות מועיל זה פירושו של נכון. זה מה שנקרא נכון. לא שיש איזשהו כלל כזה שאני לא יודע מאיפה הוא יצא, שאם משהו מועיל אז הוא כנראה נכון. אלא אין דבר כזה נכון, המועיל זה בעצם המשמעות של נכון, שזה מועיל. בסדר, זה סתם טכניקות פרקטיות. אולי זה מועיל לאנשים ואולי לא, זה לא משנה, אבל זה לא מה שאני קורא פה קבלה, אני לא עוסק בזה. זה לא מעניין, בהמשך אולי גם נראה שיכול להיות שכרוכים בזה גם איסורים. אז זה מה שדיברתי בפעם הקודמת. עכשיו, אני רוצה לדון במה שכן נקרא קבלה, להבנתי, לתפיסתי. וזה באמת איזה שהן טענות עובדה. אנחנו בעצם מדברים על מישורים מסוימים במציאות, לא על דברים שתורמים לי חוויות או תועלת אקזיסטנציאלית כזו או אחרת, אלא עיסוק בממדים מסוימים במציאות. גם כאן צריך לחלק את זה לשני היבטים, או שתי תפיסות אולי. אפשרות אחת זה לראות את הקבלה כאיזשהו תיאור של העולמות הרוחניים, כמו שהפיזיקה היא התיאור של העולם החומרי. אוקיי? זאת אומרת, יש לנו מדע, so called, כן? זה לא ממש תצפיתי במובן הרגיל, אבל איזשהו מדע שעוסק בתחום הזה, עוסק בתיאור, הבנה של התחום המסוים הזה, אבל עדיין זה בעצם דבר בעל ערך עיוני. שימו לב, עיוני אין פירושו פסיכולוגי. עיוני זה פילוסופי, אינטלקטואלי, מה שלא יהיה, אבל עיוני. במקביל, יש כמובן תפיסות שרואות בקבלה אמצעי פרקטי, מעשי, קבלה מעשית, מה שנקרא. זאת אומרת, שאפשר להשתמש בטכניקות קבליות כדי לחולל כל מיני דברים, לרפא אנשים, לעשות ניסים, לא יודע מה, לנבא דברים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. זה שימושים פרקטיים בקבלה. אוקיי? עכשיו אני שוב אומר, בלי קשר לשאלה, אני לא מדבר עכשיו על מה ששללתי קודם, על ראיית הקבלה כאיזושהי שפה או טכניקה לעורר בי רגשות. אני מדבר עכשיו, כל החלוקות שעשיתי עכשיו בסוף, זה היה בתוך העיסוק שלו אני כן קורא קבלה. זאת אומרת, העיסוק באיזשהם תחומים של המציאות, שהקבלה היא התורה שמתארת אותם. אוקיי, התיאוריה שמתארת אותם. ועדיין אפשר היה להתייחס גם לדבר הזה עצמו בשתי צורות. אפשר לראות את זה כמו היסטוריה שמתארת את מה שהיה, זאת אומרת, או קבלה מתארת את מה שקורה בעולמות הרוחניים. ואפשר לראות בזה איזשהו סוג של מדע מעשי, להביא רפואות, לחולל ניסים, לנבא נבואות, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. ושוב, לא בהכרח שזו המטרה של העיסוק, אלא כיוון שזה מטפל בהיבט מסוים של המציאות, זה לא סתם חוויה משהו סובייקטיבי, זה משהו אמיתי. אז הוא גם יכול אולי לעבוד, לפעול, כן, להשפיע על המציאות. ואז אנחנו מגיעים לאוסף הטכניקות, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, או שיש כאלה או שאין, אבל מה שמכנים, טכניקות של קבלה מעשית. זאת אומרת, של ניסיון לחולל דברים באמצעים לא טבעיים, באמצעים מיסטיים, אוקיי? אז זה ענף אחר, אבל גם הוא שייך לקבלה, ועל כל אחד מהם צריך לדון לחוד. על הראשון אנחנו דנים האם הוא נכון או לא נכון, על השני אנחנו דנים גם אם הוא נכון או לא נכון, וגם אם הוא פועל או לא פועל. זאת אומרת, השאלה אם זה עובד, ואולי אפשר אפילו לדון האם זה מותר או אסור. זה כבר רובד שלישי של דיון, ולזה אני אגיע עוד מעט.
קמעות למשל?
מה, לא שומע?
קמעות למשל?
למשל, כן. אולי עוד הערה, לפני שאני נכנס לעניין הזה, יש, כן, מדברים על האיסור לעסוק בקבלה לפני גיל 40, מין כזה, יש איזה מסורת כזאת, שיש איזה איסור לעסוק בזה לפני גיל 40, לפני שמילה את כרסו בשס ופוסקים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, לפעמים מתלווים לאיסורים האלה גם כל מיני איומים, כן, איזה שהם תחושות שאם אתה תעסוק בזה לא מוקדם מדי או לא בצורה הנכונה, זה יכול לחולל נזקים, גם לך, גם לעולם, לא יודע בדיוק מה. שזה כמובן כבר לוקח אותנו מאוד לכיוון השני שהזכרתי קודם, לכיוון של המיסטיקה הפועלת, המיסטיקה האפקטיבית, לא המיסטיקה כתיאוריה שמתארת או מנסה להבין את המציאות, מסוג הדברים שעשיתי בשתי הפגישות הקודמות. אלא פה אני מדבר על טכניקות, כוחות כאלה או אחרים, שאיתם אפשר להשתמש כדי לחולל כל מיני דברים, לחולל תופעות. אז האיומים שמתלווים לעיסוק הלא נכון בקבלה, מניחים בעצם שיש פה באמת איזשהו סוג של כוחות, ולכן צריך לטפל בהם בזהירות. ואם לא תעשה את זה ככה, אז יקרו כל מיני דברים נוראים. אוקיי? אז כל האיומים האלה בעצם מניחים את התפיסה השנייה שהזכרתי קודם, התפיסה של הקבלה כארסנל של כלים או כתחום שיכול גם לפעול ולחולל דברים. אבל האמת שה...
מה? למה לא להגיד ש... זה לא סוג של איום, אבל זה תמרור אזהרה שאם אדם עדיין לא מוכן ולא בשל לרמות כאלה, אז הוא בעצמו יפגע, הוא יתפוס את זה לא נכון, ויגרום לעצמו כל מיני נזקים.
איזה נזקים? אז הוא לא יבין, נכון. טעויות, כן. זה לא נזקים.
הוא לא יבין נכון, והוא יפעל לא כפי מה שצריך להיות. אז הוא
יגיע לעצמו... טעויות, נגיד, בהקשרים הלכתיים. בסדר, זה משהו, זה לא מה שאני התכוונתי קודם. אני מגיע לזה עוד רגע. את באמת, הרבה פעמים, וזה אני חושב שצריך להבין, הרבה פעמים, כל מיני איומים שגם מופיעים בגמרא, באבון נדרים בניו של אדם מתים.
כן.
כן, מי שמבדיל על הכוס, אבי אין לו בנים זכרים, יש כל מיני סגולות, או כל מיני תוצאות מעשיות של פעולות מיסטיות, או של מצוות, או של פעולות מיסטיות כאלה או אחרות. אני ביחס לדברים האלה מאוד סקפטי, קודם כל לעצם הטענות האלה, אם הן נכונות או לא, אין לי מושג מאיפה חז"ל יכלו לדעת את זה, ואני לא מתרשם שזאת מסורת שהגיעה אליהם מסיני, או מהנביאים, או אני לא יודע בדיוק מאיפה, ולכן יש לי חשד, ועוד פעם זה הכל דברים שאני לא יודע לבסס אותם, מצד שני, הדברים עצמם לא נראים לי מבוססים, אז אני מחפש איזושהי אופציה בכל זאת להבין מה קורה שם, ואני חושב ש... שהרבה פעמים השימוש באיומים בסך הכל נועד למטרות תוצאתיות. לא באמת מתכוונים שהבנים שלך ימותו אם תעבור על נדרים. אבל אם יאיימו עליך באופן כזה, אז לא תעבור על הנדרים. אנחנו אומרים שקרים קדושים, מה שנקרא. זאת אומרת, אנחנו בעצם מאיימים עליך כל מיני איומים כדי להשיג את התוצאות המעשיות, לא שבאמת אנחנו מתכוונים, או אולי... אפשר היה לנסח את זה בצורה קצת יותר מפרגנת, אולי היה ראוי שימותו בניך, כי זה נורא נורא חמור. ואז זה בעצם אמור להרתיע אותך מלעבור על איסורי נדרים. אבל לא שבאמת מנסים לטעון פה טענה עובדתית, שאם מישהו עובר על איסורי נדרים, אז בניו מתים. אוקיי? אז אני לא יודע מאיפה חז"ל הוציאו את זה, מאיפה כל מיני חכמים, אני פשוט רואה היום איך שכל מיני אנשים מנפיצים כל מיני סגולות וכל מיני תוצאות חיוביות או שליליות, לכל מיני פעולות שאנחנו עושים, שאני לא רואה לזה שום שחר, שום בסיס, פשוט המצאות יש מאין שנפוצות בעולם כמו אש בשדה קוצים, והעובדה שזה עובד, זה שזה עובד זה רק אומר א', שגם בעבר כנראה זה יכול היה להיות באותה צורה, אבל זה שהתפשטו כל מיני אמונות כאלה, זה לא אומר שבאמת מישהו אי פעם בדק אותם, או שיש להם מקור כזה או אחר, וב', יכול להיות שזה גוף האומר שאם זה עובד, אז אוקיי, בוא נשתמש בזה, כדי להשיג את התוצאות, למרות שאנחנו עצמנו, חזל נגיד, עולם שני החכמים, שמשתמשים בזה, לא באמת מאמינים בזה. עכשיו, זה נשמע רע, זה נשמע שהם כאילו משקרים, אולי למטרות טובות, אבל שכן, מה שקראתי, שקרים קדושים. כן, אבל אנחנו יודעים, זו טכניקה שלא פסלו את החכמים לאורך הדורות, הטכניקה של שקרים קדושים. כן? מהלכה ואין מורים, כן, שזה שקר פסיבי, לבין לכל מיני אזוטריקות והסתרות ודברים שככה שומרים קרוב את הקלפים קרוב לחזה, כדי שאנשים לא יעשו כל מיני דברים, לא מגלים לך כל מיני דברים שבעצם היו יכולים לגלות לך, אז זו טכניקה נפוצה גם עד היום. חכמים מסתירים את הנימוקים שלהם, להפך, יש כאלה שרוצים לטעון שחכמים גזרו גזרות, וגם אם הטעם לא שייך אז צריך לשמר את הגזרות האלה, כי אולי היו טעמים נסתרים. אז למה חז"ל לא אמרו את זה, אם יש להם טעמים נסתרים? לא יודע, החליטו להסתיר, לא יודע בדיוק למה. היה איזושהי מגמת אזוטריקה כזאת, לכן אני לא שולל את האפשרות שחכמים לאורך הדורות, כולל חז"ל, השתמשו בשקרים קדושים כדי להשיג תוצאות שביניהם היו תוצאות חיוביות. אותי זה מקומם, אני מתנגד ל... לגישה כזאת, אבל העובדה שחכמים מסכימים לזה, ועושים את זה גם מדי פעם. אז אני לא שולל שגם חז"ל עשו את זה, ואני אומר, בניסוח קצת יותר מפרגן, אז הייתי אומר שלא שחז"ל באמת שיקרו, או לא האמינו בזה ואמרו את זה בכל זאת, אלא הם אמרו שראוי שבניך ימותו, כי זה מאוד מאוד חמור. זה משהו ששווה ממש המתה של הבנים שלך. וזה נאמר באופן כזה כדי להרתיע אותך. אז הרבה פעמים משתמשים בלשון לא מדויקת, אבל לא, זה לא, אי אפשר לקרוא לזה ממש, ממש שקר. לשון לא מדויקת, אוקיי? כך או כך, אני אומר, גם אם אין לי הסבר, אין לי הסבר למה שחז"ל אמרו, עדיין אני לא רואה שום בסיס שעליו יכלו חז"ל לבנות טענות עובדה כאלה, לכן כטענת עובדה אני לא מקבל את זה, גם אם אין לי הסבר למה חכמים אמרו את זה. זאת אומרת, אני הצעתי הסברים קודם, אבל נגיד שאתם לא מקבלים את ההסברים האלה, עדיין, כטענת עובדה, הדבר הזה נראה לי חסר בסיס, אני לא רואה מאיפה חז"ל יכלו לדעת את זה, או חכמים של היום, מאיפה הם יכולים לדעת את זה. כן, יכולים לראות, עוד מעט נגיע לענייני הפרשות חלה למיניהם, שהיום גם כן מאוד מאוד פופולריות, אני כל פעם מחדש נדהם לגלות, אנשים ממש אינטליגנטיים משתתפים בשטויות המגוחכות האלה, שגם כרוכות בייסורים כמובן, באיזה הבעת דבקות עמוקה, בגיבוי רבני, עם כל מיני מאמרים מלומדים, מי שהיא כתבה שם עשתה עבודה די מקיפה על הפרשות חלה וסגולותיה, ואספה מחז"ל ומכל מיני מדרשים, מכל מיני מקומות, והיא אמרה, מה שאני אומר לכם זה לא מליצה, זאת עובדה. מאיפה היא יודעת זאת עובדה? היא עשתה איזשהו ניסוי שבדק, שזה מועיל לזיווג, או לא יודע, כן, שם זה היה לענייני זיווגים? לא, אני בטוח שהיא לא בדקה, היא לפחות לא אמרה שהיא בדקה. יש לה כמובן סיפור כזה או אחר לשם האילוסטרציה, אבל כבר דיברתי על חוק המספרים הקטנים, שאיתו אפשר להסביר הכל. אז לכן, אבל אנשים מתעשים לזה כעובדות, ובתמימות, עוד פעם, אני לא חושב שהיא מנסה לשקר. אותה אחת שכתבה את המאמר הזה. היא באמת ובתמים מאמינה בזה. אז אראה לכם איך דברים יכולים להגיע לאמירות שהן לא שקר, אנשים באמת מאמינים בזה, למרות שאין לזה שום בסיס, זה פשוט אוסף של שטויות. אז לכן האיומים האלה שמתלווים לעיסוק לא ראוי בקבלה, נדמה לי שהדבר היחיד שאולי אני יכול להסיק מהם, זה שחכמים היו מוטרדים מעיסוק לא ראוי, או מוקדם מדי, או על ידי אנשים שלא צריכים לעסוק בזה, אבל זה שהם ניסו למנוע את זה באמצעות איומים, זה לא אומר שאני אמור להתייחס לאיומים האלה כטענות עובדה. אוקיי? זה בעצם הטענה. ולכן, אני שוב אומר שאני לא חושב שאפשר לראות בזה איזושהי אסמכתה לזה שבאמת יש דבר כזה קבלה מעשית, זאת אומרת שאפשר באמצעים קבליים לחולל דברים במציאות, במישור, במישור המעשי. אני רק אזכיר לכם, כן, האיומים דומים, אנחנו יכולים לפגוש גם בקשר לעיסוק בפילוסופיה, לא בקבלה. אני חושב שמישהו עלי אדמות יגיד שלפילוסופיה יש איזה שהם כוחות מיסטיים שיכולים להביא נזקים איומים ונוראיים, או תועלות נפלאות ומופלאות. ברור שגם שם האיומים מטרתם למנוע את העיסוק, לא לטעון טענת עובדה שאכן זה באמת מה שיקרה. אז גם בהקשר, גם בהקשר הקבלי, מה החששות? החששות אני חושב שהם די ברורים. את עיסוק עיסוק של אנשים לא ראויים בקבלה, ואולי גם בפילוסופיה, בקבלה עוד יותר, יכול להוביל אותם להמון מקומות מאוד מאוד בעייתיים. אתם יכולים לראות את זה על כל צעד ושעל, כן? בכל, אנחנו רואים את זה מסביבנו כל הזמן. אז לכן, למה רוצים למנוע את זה? זה מאוד ברור. השאלה, באיזה דרך למנוע את זה, איזה דרך ראוי למנוע את זה, ובאיזה דרכים נקטו כדי למנוע את זה, זה הדיון שעשיתי קודם, אני לא יודע. אז לכן השאלה של האם הקבלה עובדת, מועילה, יכולה לחולל דברים, אני מאוד סקפטי לגבי זה, אבל בסדר, אולי כן ואולי לא. בלי קשר לזה אמרתי, השאלה האם הקבלה תופסת נכון איזה שהם מימדים של המציאות, אני נוטה לחשוב שכן. זאת אומרת שיש שם איזושהי תפיסת עומק של המציאות. כתיאוריה, כן, כפרקטיקה, לא יכול לשלול את זה, אבל אני יותר סקפטי לגבי העניין הזה. עכשיו, בהקשרים של אני רוצה לעבור לפרקטיקה המיסטית, כן, כל זה היה קטע קישור, כי אני רוצה לעבור לפרקטיקה המיסטית. בפרקטיקה המיסטית, בעצם, אנחנו שואלים שני סוגי שאלות על שלושה הקשרים. שני סוגי השאלות, כן, בעצם זה שש שאלות. שני סוגים של שאלות על כל אחד משלושה הקשרים. שני סוגי השאלות זה א', אם זה עובד או לא עובד, וב', אם זה מותר או אסור. זה שש שאלות בלתי תלויות, לפחות ברמה העקרונית. נראה בהמשך שלא כולם מסכימים שהן בלתי תלויות, אבל ברמה העקרונית זה שתי שאלות בלתי תלויות. שאלה אם זה עובד או לא. שאלה עובדתית, אפשר לבדוק את זה מדעית באופן עקרוני. בשאלה, כן, האם אתה מצליח, לא דווקא ריפוי, אלא כל דבר, כל טענה של שימוש באמצעים מיסטיים כדי לחולל משהו במציאות, לכאורה יכולה להיבדק בכלים מדעיים. בוא נבדוק, תעשה את זה, נשווה את זה מול מקרי מדגם, קבוצות מדגם, ונראה האם באמת אתה מצליח לחולל דברים שלא היו קורים בלי זה. אז זה טענה על המציאות, טענת עובדה שאפשר לבדוק אותה, אם זה עובד או לא עובד. שאלה שנייה, זה האם זה מותר או אסור. זה יכול להיות שזה לא עובד וזה מותר, לא עובד וזה אסור, יכול להיות עובד ומותר, עובד ואסור. יש את כל האפשרויות, לכן אלה שתי שאלות בלתי תלויות. אוקיי? עקרונית. אנחנו נראה בהמשך שהרמב״ם והנמשכים אחריו קושרים ביניהם. ואת הטענה של הרמב״ם זה שהאיסור הוא על מה שלא עובד. זאת אומרת, אם זה לא עובד, אז זה גם אסור. אם זה עובד, אז זה מותר. זה בעצם, הרמב״ם מזהה את שתי השאלות האלה. ברמה העקרונית, אלה שתי שאלות בלתי תלויות. אז זה שני סוגי השאלות. מה הם שלושת ההקשרים? שלושת ההקשרים, שבהם אני שואל את שני השאלות האלה, אחד מהם זה על שימוש במצוות, מצוות או סגולות, אם תרצו, לא כל סגולה היא מצווה, כן? כמאות למשל, זה לא מצווה, אבל זאת סגולה. אבל יש שימוש במצוות, מזוזה, הפרשת חלה, כל מיני דברים כאלה, שיש להם איזה שהם שימושים סגוליים. זה יכול לחולל כל מיני תוצאות במציאות. אז כן, אז זה הקשר אחד שבו אני שואל את השאלה, ושוב, אני שואל את שתי השאלות. עובד או לא עובד? מותר או אסור? אוקיי? זה הקשר הראשון. ההקשר השני זה שימוש באמצעים שהם עבודה זרה. האם מותר להתרפא בעבודה זרה? גם שם, אפשר לשאול האם זה עובד, והאם זה מותר, שני דברים שונים. אוקיי?
מה זאת אומרת, להתרפא בעבודה זרה? מה, לעבוד?
לעבוד עבודה זרה, ואז האליל ירפא אותי, או לא יודע מה, יקרה משהו שירפא
אותי. אבל יש ירק כבר לעבור עבודה זרה.
אוקיי, אז יש לך תשובה על זה. אני שואל כרגע את השאלות, לא אמרתי שאין תשובות. אז שאלה ראשונה, או תחום ראשון שבו אני שואל את שתי השאלות, זה עובד או לא עובד, מותר או אסור? התחום הראשון שבו אני שואל את השאלות, זה על מצוות או סגולות שקשורות איכשהו למצוות, ככה או אחרת. התחום השני זה שימוש בעבודה זרה, לעשות איסור כדי לחולל דברים. והתחום השלישי, שהוא לא תמיד מובחן מהתחום השני, זה שימוש באמצעים שלקוחים מעבודה זרה, אבל אתה עצמך לא עושה איסור. למשל, הייתה שאלה בעצור כאן חושבים, ששם קצת נחשפתי לכל העולם הזה, והצלחתי אפילו להתרגז לא מעט. היה שם איזה מישהו עם, הייתה שם שאלה מעשית, על מישהו שבאמת התחבט בה, שהוא היה חולה במחלה סופנית, שאין לה חסוכת מרפא ברפואה המקובלת, הקונבנציונלית. הוא שמע שיש איזה מרפא אינדיאני בדרום אמריקה, שיש לו הצלחה טובה עם המחלה הזאת. עכשיו הוא עושה כל מיני כישופים לחשים פגניים כאלה או אחרים, ולא יודע, בטכניקות כאלה או אחרות. עכשיו, השאלה הייתה, האם מותר ללכת להתרפא אצלו? עכשיו, אני, כשאני הולך להתרפא אצלו, אני לא הולך לעבוד עבודה זרה. אני לא אעבור איסור של לעבוד עבודה זרה, אני לא עושה עבודת פולחן, אוקיי? אבל הטכניקות שבהן משתמש אותו מרפא, הן טכניקות של לקוחות מהעולם של העבודה זרה שלו, העולם הפגני, אוקיי? אז השאלה, האם מותר לעשות דבר כזה אסור? זה התחום השלישי. התחום אחד זה מצוות וסגולות, התחום השני זה להתרפא או לעשות משהו באיסור עבודה זרה, והתחום השלישי זה בדברים של לקוחים מהעבודה זרה, ואתה עצמך לא עושה איסור, אלא רק העולם שממנו לוקחים את האמצעים האלה, זה עולם של עבודה זרה, אוקיי? אז אלה שלושת ההקשרים, ובכל אחד מהם עולה השאלה מותר או אסור, עובד או לא עובד. אז אני רוצה להתחיל, או אולי רק עוד הערה אחת, יש עוד איסור שמופיע בגמרא בעבודה זרה, ודווקא וכף זין שם עוסקת בדברים האלה, עוד איסור שמופיע שם בגמרא, זה איסור להתרפא אצל גוי, אצל רופא גוי. לפעמים זה מוזכר רופא עובד כוכבים, אבל אתם יודעים שבגמרא צנזורות וכולי, בגמרא כשאומרים עובד כוכבים, לפעמים הכוונה לסתם גוי, לאו דווקא עובד כוכבים, לפעמים יש מחלוקת במפרשים, למה בדיוק הכוונה. אבל האיסור הזה בפשטות ככה גם מופיע בגמרא, וככה המפרשים אומרים, האיסור הזה נובע מהחשש שהוא יהרוג אותך. זה לא הבעיה של העבודה זרה שלו. זה פשוט הרופא, שאתה מפקיד את עצמך בידיו של רופא גוי, יש חשש שהוא יהרוג אותך, ולכן זה אסור. זה אסור בגלל פיקוח נפש. לא בגלל שזה קשור לאיסור של עבודה זרה או משהו כזה. דבר אפילו על רופא גוי שעובד ברפואה קונבנציונלית רגילה. אוקיי? אז זה, פה אומרים שלמשל היום, כיוון שהכל מתועד ויש בקרה, וכמובן הגויים לא בהכרח רוצים להרוג יהודים כמו שהיה פעם, אז האיסור הזה כבר לא קיים. אבל זה לא נוגע אלינו בכלל, כי זה איסור להתרפא אצל רופא גוי בגלל החשש שהוא יהרוג אותך, זה לא קשור לשימוש במיסטיקה. לכן זה לא הנושא שלנו, זה לא קשור אלינו בכלל. זה מזכיר לי, כן, חידה, מכירים את החידה הזאת, שני דברים שכל אחד לחוד אסור לעשות, אבל ביחד מותר. יש שני דברים שכל אחד לחוד מותר, אבל ביחד אסור, כן, זה בשר בחלב. אבל אני מדבר על שני דברים שכל אחד לחוד אסור, אבל ביחד מותר. אז יש, אסור להסתפר אצל ספר גוי, עוד פעם, מהחשש שהוא יהרוג אותך עם המספריים שלו, הסכין שלו, ואסור להסתכל בראי, לגבר, כן, זה כלי אישה על גבר. אבל אם אתה מסתפר אצל הספר ואתה מסתכל בראי, אתה רואה מה הוא עושה לך מאחורה, אז זה מותר. כי אתה יכול להשגיח שהוא לא הורג אותך בינתיים שם מאחורה. בהנחה שאתה כמובן מהיר תגובות, וכשהוא יתנפל אליך עם המספריים, אתה מיד תעשה פליפ-פלופ לאחור, ותבעט לו במספריים שהוא מחזיק, כל מיני דברים מן הסוג הזה. טוב, בכל אופן לזה, כן, מאוד משעשע, לא יודע, זה משעשע כשמסתכלים מרחוק, כנראה שהחוויות שהובילו לקביעות האלה היו פחות משעשעות. כמו שנזפו בי עכשיו על כל מיני בדיחות שסיפרתי על אוקראינה, אמרו לי שזה בדיחות שאני מספר מרחוק, מקרוב זה נשמע פחות מבדח. בכל מקרה, אז, אבל זה באמת לא נוגע לענייננו, זה איסור להתרפא אצל גוי וזה סתם פיקוח נפש, זה לא קשור למיסטיקה ולשימוש במיסטיקה. אז פה אני באמת רוצה להתחיל בשאלות מהסוג הראשון, או שני סוגי השאלות על ההקשר הראשון, מצוות וסגולות. אוקיי? וכאן, כן, אני אתחיל אולי, בעצם כתבתי על זה טור.
הרמב"ם מלכות מזוזה לא כותב משהו על זה?
מה, לא שומע?
הרמב"ם מלכות מזוזה. נדמה לי שהוא כותב משהו על זה, שאנשים חושבים שזה כאילו שומר או משהו כזה?
כן, כותב. יש פה זה, יש פה זה... כן, יש פה, קיבלתי איזו שאלה לאתר, אני הייתי בטוח שזאת הטרלה, לא יודע. שלום הרב, אני רוצה לארגן ערב להפרשת חלה לזכות כמה מחברותיי שמחפשות זיווג. האם הרבנית שמנחה את הערב צריכה הסמכה מיוחדת? אני שואלת כי יש לי שכנה צדיקה שרוצה להנחות את הערב בחינם, אבל אני רואה באינטרנט שיש ארגונים שמתמחים בנושא, ויש להם רבניות מיוחדות להפרשות חלה בפריסה ארצית. יש רגולציה ואקדמיות שמסמיכות מפרישות חלה מוסמכות וכל הדברים מן הסוג הזה. העסק הזה לחלוטין יצא מפרופורציות, זה באמת, אני אוכלוסיות שלא העליתי בדעתי שמשתתפות בשטויות האלה, כולם, זה היום נמצא בכל מקום, זה לא יומן התפוצה של הדבר הזה, פשוט אוסף של דברי הבל שכרוכים באיסורים כנראה דאורייתא, וכולם חוגגים ורוקדים שם ממש כמו לפעור לפעור, בשמחה רבה. בכל אופן, כן, אז זאת הייתה הטרלה.
אז אני לא מסכים, מה שקורה זה שבנות דורנו, נגיד בנותיי וקו החומר נכדותיי, לא ראו מעולם לא הכשרת בשר, לא הפרשת חלה, כי אתה כל אופן קונה בסופר, וחמים וחלות ובשרים שהם כבר עם כל ההכשרים, אז אנחנו כן עושים אצלנו בבית מדי פעם,
זה לא מדבר בכלל.
הראתה איך נראית הכשרת בשר, שסבתא שיהיה את הראשונה.
אני לא מדבר על זה, יוסי, זה תבורכו.
עושים את זה בתור איזה אירוע לימודי.
לא,
להנכדים, להנכדות, לבנות, וזה הכי דבר,
יוסי, על זה אני לא
מדבר. ערך חינוכי.
על זה אני לא מדבר, לא דיברתי על זה. ברור שאם אתה לומד את דיני, אני לא נגד ללמוד את דיני הפרשת חלה ולהקיים את מצוות הפרשת חלה. מה זאת אומרת? זה מצווה מן התורה. אני לא על זה דיברתי. אני מדבר בדיוק על מה שהיא שאלה שמה. שהיא רוצה רבנית מוסמכת כדי למצוא זיווגים לחברות שלה. ואת השאלה אם הרבנית הזאת עברה הסמכה לעבוד עבודה זרה באקדמיה, או שהיא יכולה להיות עובדת עבודה זרה חובבת. זאת אומרת, השאלה מה... האם היא חייבת להיות מוסמכת לעבודה זרה, או יכולה להיות עובדת עבודה זרה חובבת? זאת השאלה שנשאלתי שם. אז זה ודאי לא, זה לא קשור לעניין, אם מישהו לומד את הלכות הפרשת חלה, או אפילו מפריש חלה בשביל המצווה, כדי ללמוד, איך עושים את זה, וכדי לקיים מצווה, לא רק כדי ללמוד. מצוין, יבורך. זה כמובן, אין לי דבר וחצי דבר נגד זה, להפך. זה משהו אחר לגמרי. אז כן, אז מעבר לכל הליצנויות שאני פה פותח בהן, אני באמת רוצה קצת לגעת בבעייתיות של העניין. הטענות שלי כלפי כל התקסים האוויליים האלה, בעצם, עוד פעם, תקסים, אני מתכוון להפרשות חלה שמטרתן הבאת תוצאות מעשיות, מזיווג, ריפוי, לא יודע מה, מה שלא יהיה, הצלחה בתחרות אולימפית, לא משנה. הטענות שלי בעצם מחולקות לשני סוגים, כמו שאמרתי קודם. א', במישור העובדתי, אין שום אינדיקציה לזה שזה עובד, למרות שזה כמובן עובדה ולא רק מליצה, כידוע. והטענה השנייה זה במישור ההלכתי, שזה לא מותר, שזה אסור. אוקיי? זאת אומרת, אז א', זה לא עובד, וב', זה אסור. זה כלי לחסרונות. זאת אומרת, מילא אם זה היה עובד, ואתה אומר, טוב, נעשה איסור, אבל לפחות החברות שלי ימצאו זיווג. אבל לעשות איסור בלי שיש לזה תוצאה, אז בשביל מה עשית את האיסור? לא חבל? אז בשני המישורים האלה, בעניין הזה, אני חושב שהתשובה היא שלילית, וכמו שהזכרתי, לפי הרמב״ם, זה לא שני מישורים שונים, אלא אחד קשור לשני. טוב, אז קודם כל, במישור העובדתי אני לא צריך להאריך, דיברתי כבר על חוק המספרים הקטנים, וכל הראיות המוחצות שיביאו לכם איך שהפרשת חלה מיד מביאה לזיווג, הן ראיות מוחצות לפי חוק המספרים הקטנים. אני יכול להביא לכם ראיות מוחצות לזה שישיבה על כיסא מביאה לזיווג, קריאת מאמרים בביולוגיה מביאה לזיווג, וגם הליכה לשטחן מביאה לזיווג. כמו שאבא שלי היה נוהג לומר לקרובים שלנו מבני ברק, שעסקו לא מעט בסגולות לפרנסה, הוא אמר להם שהוא מכיר סגולה בדוקה לפרנסה, זה ללכת לעבוד. זה בדוק ומנוסה. אז כן, זו האופציה שהם לא כל כך חשבו לנסות. בהקשר הזה, אז במישור העובדתי, נדמה שאני מוצא את עצמי פטור מלהיזקק לעניין, כי מי שטוען שזה עובד, עליו חובת הראיה. לא ראיתי שום אינדיקציה שזה עובד, אז למה להניח שזה עובד? אני פטור מלהתמודד עם השאלה הזאת. במישור של האיסור, אולי עוד הערה, יש מקורות שונים, גמרא, בראשונים, באחרונים, שהיא מביאה אותה אחת שהזכרתי קודם, מהמאמר המקיף שהיא עשתה על זה, באמת עשה איסוף מאוד גדול של כל מיני מקורות שמראים סגולות כאלה וסגולות אחרות על הפרשות חלה וכל מיני דברים כאלה, זה שגם אם אתה מוצא לזה מקורות חזליים, מבחינתי זה עדיין לא הרמה של נטל הראייה, משתי סיבות שקשורות זו לזו. סיבה אחת שאני לא יודע מאיפה חזל יכולים לדעת דבר כזה. זה שחזל אומרים, אז מה? אז כנראה אולי הם חשבו ככה מאיזושהי סיבה, אבל למה להניח שזה נכון? אני לא רואה שום אינדיקציה שזה נכון. וכתוצאה מזה אני גם מעלה את הבעיה השנייה, שהיא קשורה לראשונה, שבגלל שאני לא חושב שיש איזושהי אינדיקציה לזה שזה נכון, אז יש לי חשד שכשחזל אמרו את זה, הם אמרו את זה מאותן סיבות שתיארתי קודם. לא באמת כטענת עובדה, שזה מועיל לזיווג או לא יודע למה, אלא כטענה שבאה להמריץ אותך לעשות את זה, אולי בזכות המצווה אתה תזכה לזיווג או משהו כזה, ולאט לאט עושים קיצורי דרך ואומרים, המצווה הזאת מסוגלת לזיווגים. ואני נגיע עוד מעט לקיצור הדרך הזה. אז לכן, גם אם מוצאים מקורות כאלה בחזל, ובטח אם מוצאים את זה בכל מיני ספרים מאוחרים יותר, כאלה או אחרים, אני מתייחס לזה, בוא נגיד, נקרא לזה בערבון מוגבל, בשביל לדבר בשפה מכובדת. אז אני מתייחס לזה בערבון מוגבל, ולכן אני לא רואה בזה ראייה, למישור של עובד או לא עובד. כן, אתם יכולים את כל המאמר שלה, תראו בין מאמר ארוך, מפורט, שאוסף המון מקורות, רק דבר אחד לא תראו שם. איזשהו תיעוד של ניסוי עובדתי שבודק את זה ומראה שזה עובד. בסופו של דבר המסקנה שלה שזה לא מליצה, אלא זאת עובדה. הדבר הראשון שהייתי מצפה, אחרי שהיא מביאה את כל החזלים והראשונים והאחרונים, זה להראות לי באמת שזה עובד. זאת אומרת, בוא נראה, כך קבוצת מדגם, קבוצת ביקורת, ונראה אם זה עובד או לא עובד. את זה לא מצאתי שם משום מה, כנראה שהניסויים האלה נשמרים חסויים בשלב זה. אז בלי ניסוי, בקיצור, אני לא נוטה לקבל כל מיני טענות מן הסוג הזה, אלא אם כן אומר לי את זה איזה נביא מדופלם או שזה כתוב בתורה, ואז צריך לדון, אולי יש גם אפשרות לפרש אחרת, אבל שם אני מוכן אולי לשמוע את הטענה שזה בסיס לפחות שמחייב דיון. אם הרב פלוני או רב אלמוני אמר את זה, הוא אומר עוד כזאת, אז הוא אמר, אז מה? אז זה במישור של האם זה עובד או לא עובד. יש, אתם יודעים מה, אולי עוד הערה, היום אני ככה קצת, אני יורד על הדברים האלה, גם כי אני אוהב לרדת על הדברים האלה, אבל גם בגלל שאני באמת חושב שזה חשוב להוציא את האוויר מהבלונים האלה. יש, הגמרא הרי אומרת, בחנו נינה בזאת, הביאו את בית המעשר. על המעשר מותר לבחון את הקדוש ברוך הוא. וכל שאר הדברים אסור לבחון אותו. אז עכשיו, על זה כמובן אפשר לבנות טילי טילים. ברגע שאני נותן לך תזה שלא ניתנת להפרחה, כי אסור להעמיד אותה למבחן הפרחה, אני יכול להגיד לך מה שאתה רוצה. או מה שאני רוצה. אוקיי? אז במקום שבו הקדוש ברוך הוא אמר את זה כי זה כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אוקיי? אז כתוב בתורה שמי שמכבד הורים, יאריכו את ימיו. אוקיי? עוד פעם, אפשר לפרש את זה באופנים אחרים, אבל נגיד אפילו שאני קורא את זה כפשוטו. בסדר? אז שם אומרים לי, תראה, אל תבדוק את זה. אם יש לי אמון בתורה והקדוש ברוך הוא אמר את זה, הקדוש ברוך הוא ודאי יכול לדעת את זה. אם זה נכון או לא נכון, אני לא יודע. אבל אין לי קושייה לקדוש ברוך הוא מאיפה הוא יודע את זה. זה לא, זאת לא שאלה. אוקיי? אז לכן, אם אני הגעתי למסקנה שהקדוש ברוך הוא אמר את זה בתורה, אוקיי, אז זה בסיס שאני יכול לקבל, ואפילו אם יש איסור לבחון את העניין. אוקיי? אגב, גם לגבי מעשר וצדקה, אני לא מכיר בחינות שיטתיות, מישהו שעשה ניסוי מבוקר, כפול סמיות, ובדק את העניין, האם באמת צדקה מעשירה, עשר בשביל שתתעשר. עשר או מעשר תבועה או מעשר כספים, לא משנה, אבל מה שלא יהיה, לבדוק את זה. כן? ונדמה לי שזה לא מקרה, שלא בדקו, שם מותר לבדוק. חנונינה בזאת, את זה מותר לבדוק. דברים אחרים יש איסור, אנחנו מסודרים. אנחנו יכולים להמשיך לדקלם את זה, וזה חסין מהפרחה. להפך, אם תבדוק וזה לא יצליח, זה עונש מהקדוש ברוך הוא, זה שעשית איסור, כי בדקת, אסור לבדוק. אז זה נהיה חסין מהפרחה. אבל על מעשר מותר לבדוק. בחנונינה בזאת. בחנוני זה אפילו אולי אפילו קריאה לבדוק, לא רק שמותר לבדוק. נו, אז למה אף אחד לא בדק? אני אגיד לכם את השערתי למה אף אחד לא בדק, כי לכולם ברור מה תהיה תוצאת הבדיקה הזאת. או די ברור, או מאוד חוששים מה תהיה תוצאת הבדיקה הזאת, אז אף אחד לא בודק. מי שהזכרתי כבר שהשפעות של תפילה נעשו לא מעט ניסויים, שבודקים השפעות של תפילה, חלקם אפילו היו מוצלחים, יש להם ויכוחים, לא משנה, הצד השווה לכולם שזה ניסויים של נוצרים. לא תמצאו ניסוי שעשו יהודים. לפחות לא יהודים דתיים. אוקיי? אפשר להגיד בגלל שאסור, בחנון הנה בזאת, למרות שעל זה אני לא חושב שיש איסור. כי האיסור הוא להבטחות של התורה. התורה לא אומרת שתפילה חייבת להיענות. לבדוק דברים שכתובים בתורה, חוץ ממעשר, אסור. אבל לבדוק את חז"ל גם אסור, למה מי אמר שלבדוק את חז"ל אסור? או לא יודע, לבדוק את מי שלא יהיה. אז, אבל אני חושב שהמוטיבציה הבסיסית, או אי המוטיבציה לעשות את זה, זה לא בגלל שזה אסור, אלא בגלל שאנשים חוששים שזה לא יעבוד. בוא נהיה ישרים עם עצמנו. הנוצרים, לעומת זאת, הם חבר רציניים, לא כמונו, הם לא משחקים משחקים. אם הם באמת מאמינים במשהו, אז הם באמת מאמינים בו, הם לא מדקלמים. הם באמת מאמינים בו, הם מוכנים להעמיד אותו למבחן ניסיוני. אוקיי? וזה שפו, אני מוריד בפניהם את הכובע. האם זה הצליח או לא הצליח, על זה יש הרבה ויכוחים. יש ניסויים לא פשוטים שגם מראים תוצאות. יש על זה כל מיני ויכוחים, אבל לא כך פשוט, לא מהמעט שקצת דבדפתי שם. לא פשוט, אני מביא את זה בספר על האבולוציה, ואחד הנספחים שם. אני נותן שם גם קצת מקורות לעניין הזה. נספח ב' נדמה לי. אז הנקודה היא שלא רק שאנחנו לא נסמכים על ניסוי שיטתי, מבוקר, כן? ניסוי מדעי, שיבדוק אם זה עובד או לא עובד, אלא אסור לעשות ניסוי כזה. טוב, אז זה כבר פתח פתוח, כן, פתח פתוח מצאתי, כמו שאומרת הגמרא בכתובות. זאת אומרת, אז פה אפשר להכניס הכול. ואין פלא שהתחום הזה הוא תחום פרוע. למה הוא תחום פרוע? כי אף אחד לא טורח לבדוק. ואם הוא יטרח לבדוק, אז מיד ירשימו אותו שהוא עובר איסור. חנונינה בזאת, רק במעשר אז מותר. אסור לנסות את הקדוש ברוך הוא. אוקיי? ואז ככה אנחנו חסינים מהפרחות, וכל, והעסק הזה הוא קר נרחב לשרלטנות, להנפצות, לכל מיני אמירות באיזשהו ביטחון צדקני כזה, עם גיבוי של רבנים, גדולי הדור וכל מיני דברים כאלה, וזה אוסף של שטויות אביליות, שבאמת, זה, אני חושב שיש מעט מאוד תחומים שמתחרים באבילות של השימוש במיסטיקה. ויש, יש ברוך השם תחרות על רמת האבילות בחוגים האלה. אז זה לגבי המישור העובדתי אם זה לא עובד. הבעיה שיש פה גם בעיה הלכתית, כי תגידו לי, בסדר, כמו שחזל אמרו, מה שאמרתי קודם, נגיד שחזל נתנו לנו איומים, או הבטיחו הבטחות, או כל מיני דברים כאלה, והם לא באמת התכוונו לזה, רק כדי להמריץ אותנו לעשות או לא לעשות משהו, נניח, אוקיי? אז תגידו לי, בסדר, גם הפרשת חלה, בעצם, קצת מה שיוסי אולי רצה לומר קודם, מה אכפת לך שמדרבנים את האנשים לעשות מצווה, ומבטיחים להם זיווגים, הם במקום אוכל לא בודקים בסוף, נכון שזה לא עובד, והם במקום אוכל לא בודקים בסוף, ומה אכפת לנו? הרווחנו מצוות הפרשת חלה, זה רע? מה רע? קודם כל, אני חושב שרע לשקר, ב' רע להיות טיפש, וג' אבל זה הנקודה שאליה אני רוצה להגיע עכשיו, רע לעשות איסורים. ואני טוען שהעשיות מהסוג הזה שיש להם מטרה לחולל תוצאה מעשית, הן כרוכות באיסור. ואז זה כבר לא שאלה של מה אכפת לך. אז שיעשו את זה, מה אכפת לי, נרוויח מצווה. לא, זה מצווה הבאה בעבירה. הפסדת את המצווה. ויש לך לחובתך גם עבירה. המצווה הבאה בעבירה, זה איסור. עכשיו, מאיפה הדברים האלה באים? אז בואו נסתכל קצת כמה מקורות לדוגמה. כן, הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, כן, שימו לב גם למיקום, הלכות עבודה זרה, פרק י' א' הלכה י' ב', הלוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה, וכן הקורא על התינוק שלא ייבעט, והמניח ספר תורה או תפילין על הקטן בשביל שישן, לא די להם שהם בכלל מנחשים וחוברים, חובר חבר ומנחש, זה איסורי דאורייתא, כן? אלא שהם בכלל הכופרים בתורה, שהם עושים דברי תורה רפואת גוף, ואינן אלא רפואת נפשות, שנאמר ויהיו חיים לנפשך. אבל הבריא שקרא פסוקים ומזמור מתהילים, כדי שתגן עליו זכות קריאתם, וינצל מצרות ומנזקים, הרי זה מותר. אז אומר לנו הרמב״ם, מי שלוחש על מכה, לוחש הכוונה פסוקים, לא לוחש לחשים של עבודה זרה, קורא פסוק מן התורה, או קורא על התינוק שלו ייבעט, או מניח ספר תורה, או תפילין על הקטן, בשביל שישן, הוא עובר על איסור של מנחש וחובר חבר, והוא כופר בתורה. מה זה נקרא כופר בתורה? הוא לא מתכוון כופר בתורה במובן של אפיקורס. כופר בתורה הכוונה מזלזל בתורה. למה? כי הוא עושה דברי תורה רפואת הגוף, ואינן אלא רפואת נפשות. פה כבר יש רמז לזה שזה לא עובד. זה לא רפואת הגוף, זה לא יעשה את העבודה. המטרה של התורה זה לתקן את הנפש, להתעלות רוחנית, לעבוד את השם. זה לא מתקן דברים בעולם, זה לא רפואת הגוף. זה לא מחולל דברים בעולם שלנו. ולכן אומר הרמב״ם שיש פה מנחש וחובר חבר ומבזה את התורה. ובאמת אם שמים לב, יש פה שני סוגי איסורים. המנחש והחובר חבר זה איסור לעשות את המעשים האלה בלי קשר לדברי תורה. כל מיני דברים, כל מיני שטויות כאלה שלא באמת עובדות. אצל הרמב״ם השאלה אם זה עובד או לא עובד, השאלה אם זה מותר או אסור, אמרתי, זאת אותה שאלה. אז אצל הרמב״ם כל מיני דברים, להזדקק לכל מיני דברים מן הסוג הזה, זה ניחוש וחובר חבר. זה איסור, כן, למשל, הפרשת חלה כדי להביא לזיווג, זה איסור של אביזריו דעבודה זרה, איסור דאורייתא, של ניחוש וחובר חבר. כל מי שמשתתף בטקס כזה בשביל, עוד פעם, זיווג, לא מי שמשתתף בזה כדי לעשות מצווה וכדי ללמוד, זה מצוין. ומי שעושה את זה כדי להביא לזיווג, או רפואה, או מה שלא יהיה, איסור דאורייתא. חובר חבר, אביזריו דעבודה זרה, לחלק מדעות הראשונים יערך ועל יעבור. על אביזריו דעבודה זרה. אפילו אביזרים דרבנן, לפי חלק מהראשונים זה יערך ועל יעבור.
אבל איך הרב מסביר את הנותן צדקה בשביל שבני יחיה.
נגיע, נגיע, נגיע.
אוקיי.
האיסור השני זה האיסור של זלזול בדברי תורה. מה זאת אומרת? במקום שבו אתה עושה את זה במצווה או בדברי תורה, לא סתם בלחש, בקמיה, במה שלא יהיה, זה לא קשור, זה איסור נחש וחובר חבר. אם אתה משתמש בתורה בשביל זה, או כנראה גם במצווה או בכל דבר אחר, פה יש מה שקורה כפירה בתורה או זלזול בתורה. כי יש כמה, זאת אומרת, יש תפיסה שאומרת שהתורה בעצם, העיסוק בתורה ובמצוות בא ל... יכול להביא לאיזשהן השלכות מעשיות, אומר הרמב״ם, זה זלזול בתורה, אתה הופך את התורה לאיזשהו אמצעי רפואי, התורה היא לא אמצעי רפואי, התורה היא תיקון רוחני, אוקיי? אז זה איסור נוסף, אז צריך להבין, זה שני דברים שונים ברמב״ם. בהלכות תפילין וספר תורה בפרק ה' הלכה ד', הרמב״ם כותב ככה, מנהג פשוט, אולי עוד, עוד הערה אחת על הקטע הקודם, הרמב״ם מנגיד את זה, אבל הבריא שקרא פסוקים הוא מזמור מתהילים, כן, בעצם אסור להגיד תהילים על החולה כדי שיתרפא. זאת אומרת הרמב״ם לא, זה מותר. מתי? אם אבל הבריא שקרא פסוקים הוא מזמור מתהילים כדי שתגן עליו זכות קריאתן וינצל מצרות ומנזקים, הרי זה מותר. אז בפשטות ההבנה היא, שזה במקום שבו אתה משתמש בתהילים כדי לעשות מצווה, ושזכות הקריאה תגן עליך, הקדוש ברוך הוא בזכות הקריאה יגן עליך, זה מותר. זה לא ניחוש וחובר חבר. אז מתי זה ניחוש וחובר חבר? כשאתה חושב שקריאת התהילים היא בעצמה מרפאה אותך. אוקיי? ולא שבזכות המצווה זה יגן עליך. לכן למשל, בקמיה, כשאתה לא עוסק בדברי תורה או במצווה, אלא סתם קמיה, משהו שהוא כשלעצמו לא מצווה, שם זה ברור שזה אסור בכל מקרה. כי אתה לא עושה פה מצווה, לכן אין סיבה להניח שיש זכות למי ששם עליו קמיה. אין שום זכות לשים קמיה, כי לא עשית בזה מצווה. כל החלוקה הזאת של הרמב״ם פה זה כאשר אתה משתמש במצווה, ואז הבעיה היא של זלזול בדברי תורה וגם ניחוש וחובר חבר, והרמב״ם, אם אתה רוצה רק להתעלות בזכות, זה כן מותר. אבל יש פה נקודה חשובה נוספת שהוא מזכיר, נראה שזה לא מקרי, למרות שזה איכשהו רק בדרך אגב. הוא אומר שזה הבריא שקרא פסוקים ומזמור מתהילים. למה לא החולה? מה עם חולה שקורא תהילים כדי להתרפא? ברמב"ם משתמש שזה אסור.
הוא משתמש במצווה ממש, חולה. הוא נמצא במצוקה.
אתה בריא שרוצה שזכות המצווה תגן עליך, זה מותר. ואם אני חולה שרוצה שזכות המצווה תגן עליי, תרפא אותי.
רמב"ם חושב שזה יהיה די קרוב מאוד לסוג של להשתמש במצווה, לא באמת לעשות מצווה.
אני לא יודע, עוד פעם, אני לא יודע, אבל נראה באמת שהרמב"ם מבין שאם אתה חולה שעושה בזה שימוש, שם זה כנראה, או לפחות סיכוי סביר שאתה תתפוס את המצווה כמה שבאמת מחולל בעצמו את השינוי. לא רק בזכות, שתיצבר לך בזכות המצווה, אלא המצווה בעצמה תעשה את השינוי, ולכן הרמב"ם אומר את זה רק על בריא ולא על חולה. יכול להיות שהרמב"ם גם באמת חושב שהגנה זה רק הגנה כנגד מחלה שבאה, אבל אין הגנות כאלה שהן מטרתן להפריח ממך מחלה שכבר קיימת בך. אני לא יודע, זה הכל כמובן ברמב"ם סתום, אני לא בדיוק יודע למה, אבל צריך לשים לב טוב, הוא מדבר על בריא. זאת אומרת, אפילו בקריאת תהילים הוא מדבר רק על בריא, כן. זה היה להגן שאני בגמרא, כמובן. יש שם עוד פירושים, אבל אני גם חושב שהרמב״ם לקוח משם. בכל אופן, אז זה נקודה אחת. עכשיו, עדיין יש פה שאלה, גם היה איזה דיון בוואטסאפ שעשינו על זה. השאלה היא, אם באמת זאת רק זכות המצווה, אז למה לקרוא תהילים? או למה להפריש חלה? תלמד תורה, תכבד הורים, תיתן צדקה, מה שלא יהיה. למה? ברגע שאתה מחליט על מצווה מסוימת, זה בעצמו כבר אומר שאתה כנראה מבין שמה שקורה זה, זה, זה בגלל המצווה, לא בגלל הזכויות שאתה צובר על ידי העיסוק במצווה. להגיד שיש זכויות בזכות מצוות מסוימות שמועילות לזיווגים, וזכויות בזכות מצוות אחרות שמועילות לריפוי חולים, זה כבר מאוד דחוק. וגם אין לזה מקור. מאיפה להמציא את זה? אם אתה אומר לי, תראה, יש לי זכות של מצווה, ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לי בזכות המצווה. לגיטימי, אין בעיה. אבל אז מה זה משנה איזה מצווה אתה עושה? מה זה משנה אם אתה לומד תורה, קורא תהילים, מפריש חלה, מכבד הורים, שומר שבת, או אני לא יודע מה, או מפריש תרומות ומעשרות. לא משנה. לכן אני לא רואה, אם אתה כבר משתמש במצווה מסוימת, אני לא רואה איך נמלטים לכיוון של הרמב״ם. איך בכלל יכול להיות שמישהו עושה את זה רק בגלל זכות המצווה? אין, אני לא מצליח לדמיין אפילו, כן, אני אגיע לזה עוד מעט, מנחם. אני לא מצליח לדמיין בכלל מישהו שעושה את זה רק בשביל זכות המצווה, למרות שהרבה אומרים את זה. הם אומרים את זה כי הם מכירים את העניין שזה כרוך באיסור, אבל אני לא מאמין להם. אני לא מאמין להם, כי אם זה היה זכות המצווה, אז אני לא רואה למה הם בוחרים דווקא את המצוות המסוימות האלה. תצבור זכויות בכל צורה שלא יהיה. לא, גם מצוות שהשכר שלהם מפורש, אני לא חושב שזה משנה. לא, זאת אומרת, לעניין אריכות ימים, כן, אם השכר המפורש הוא אריכות ימים, זה אני כן יכול לדעת, כמובן. אבל במקום שבו אין שום מקור לזה, מישהו ימציא שהפרשת חלה זה טוב לזיווג. אם אתה אומר, זה רק זכות המצווה, אז אני לא רואה למה הפרשת חלה יעשה משהו שלא, שצדקה לא תעשה, או שאני לא יודע, כל מצווה אחרת. אז לכן אני לא קונה את זה, אני חושב שמי שמפריש חלה מתכוון שהפרשת החלה עושה את העבודה.
איך הרב מסביר?
מה?
איך הרב מסביר שבן אדם, נגיד, הוא נמצא במצוקה, הוא נודר, שאם בעזרת השם הוא יצא מהצרה הזאת, הוא יעשה צדקה, יעשה משהו.
זה בסדר גמור, אין לי בעיה עם זה.
אוקיי.
כל עוד הוא נודר משהו, הוא לא חושב שהמשהו הזה יציל אותו, הוא יכול לנדור לתת צדקה, יכול לנדור ללמוד תורה, או מה שלא יהיה, אין בעיה. כל מצווה שלא תהיה, זה בסדר. הבעיה שאתה בוחר מצווה מסוימת, ואתה מאמין שדווקא היא עושה את העבודה, אז אתה בעצם, אל תספר לי שאתה אומר את זה רק בזכות המצווה, בזכות שאתה צובר על ידי ביצוע המצווה. אלא אתה טוען שהמצווה בעצמה עושה את העבודה. וזה איסור של ניחוש וחובר חבר. לגבי תהילים, וזה כתבתי גם בטור שם, מה שמנחם העיר קודם, בצדק, לגבי תהילים זה קצת שונה. למה? כי בתהילים זה פשוט נוסח שאני משתמש בו כדי לבקש את מה שאני רוצה לבקש. שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. בסדר? אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני קורא אליך ממעמקים ואני מבקש ממך, תציל אותי. וזה שאני משתמש בניסוח של דוד המלך, של תהילים, מה רע בזה? ניסוח מצוין. לא חייב לחבר את התפילות בעצמי. אבל שם זה באמת, זה מנגנון שלישי. זה לא שאמירת התהילים בעצמה עושה את העבודה, זה לא זכות המצווה של לימוד תורה, כי לימוד תורה של הקצות הרבה יותר טוב מלימוד תורה של תהילים, אם כבר אתה רוצה זכויות, ואלא מה? אתה פשוט משתמש בניסוח של דוד המלך כניסוח טוב להביע את מה שאתה רוצה להביע. אז זה אני יכול להבין, למרות שגם שם אני חושד. למה? כי הרי אנחנו בעצם משתמשים בתהילים בצורה שהיא הרבה פעמים מלאכותית. יש דרך טובה יותר הרי להתפלל, אנחנו בוחרים פסוקים בתהילים שאיכשהו קשורים לעניין. אבל למה לבחור פסוקים שאיכשהו קשורים לעניין, במקום לנסח משהו שאומר את העניין עצמו? אז אני לא חושב שאתה באמת מצליח להימלט מאיזשהו נדנות של איסור חובר חבר ומנחש. משהו בתפיסה שאם אתה אומר תהילים זה עושה עבודה, נמצא שם. לכן אני מאוד מאוד נרתע מאמירות התהילים הנהוגות בבתי כנסת, תמיד להתפלל על חולה וכל מיני דברים כאלה, למרות ששם זה קצת יותר, אפשר להבין את זה, כי אם אתה רוצה תפילה ציבורית, אז אתה צריך להשתמש בנוסח שמוכר לכולם, סתם טכנית. אתה יכול להתפלל בעצמך בנוסח שאתה מחליט לעצמך. האם אתה רוצה שציבור שלם יתפלל, אז זה הגיוני לבחור איזשהו נוסח שמוכר לכולם, ותהילים זה מועמד טבעי ומתבקש. אז אני יכול להבין את זה, אבל אני אומר, זה כל כך, זה נוגע כל כך קרוב באיסורי דאורייתא האלה, שאני חושב שהייתי, בוא נגיד, איסורים הרבה יותר קלים, וקרבה הרבה יותר רחוקה, אנחנו נזהרים. אז באיסורים שם, אביזרי עוד העבודה זרה, בקרבה ש, כמעט אי אפשר להימנע ממנה, אני חושב שמן הראוי להיזהר. ואם לא נזהרים, זה אומר שלא באמת מכירים באיסור הזה. ולא אכפת לנו שאנחנו, כן, אנחנו חושבים שהמצווה עצמה עושה את העבודה. ולכן אני חושב שהדברים האלה הם דוגמה טובה מאוד לסוג הראשון. יש הרמב״ם כותב פה בהלכות ספר תורה, שמה, התחלתי לעשות את זה קודם, להראות לכם קודם, מנהג פשוט.
אפשר לשאול משהו הרמב״ם?
כן.
שאלה כפולה על, על המסקנה שהגענו עד עכשיו בעקבות דברי הרמב״ם. אנחנו רואים מהגמרא לגיטימציה גם להשתמש בתפילין, נכון? כסגולה שאתה יכול להוציא אותן בשבת מהכל למקום, וגם בקמאות, נכון? יש לנו קמאה של אידיוט, קמאה של אומן, כמובן זה שתי דוגמאות שונות, אבל איך זה מסדר עם מה שאמרנו?
לא יודע. אני אומר, אצל הרמב״ם זה יכול להסתדר, לדעתי, ושמבחינת הרמב״ם מה שעובד הוא מותר. הרמב״ם שאלות. אז אם הקמאה הוא קמאה מומחה, זאת אומרת, הוא עובד, אז זה גם מותר. אז אין בעיה. כל האיסור זה רק איסור להיות טיפש. להשתמש בדברים שלא עובדים. אז לפי הרמב״ם כן אפשר להבין את זה. הרמב״ם שנמשך אחרי...
הקמאה האידיוט יהיה לרמב״ם... בעצם לאו דווקא שיעשו תמיד.
מה? לא שומע?
לא משנה לגבי קמי האידיוט ולגבי תפילין.
אני אומר עוד פעם, אותו דבר. אם זה עובד, אז זה כנראה נכון. הרמב"ם מדבר פה הרי על טיפשים, שחושבים שזה עושה את רפואת הגוף, כשבעצם זה עושה את רפואת הנפש. אבל אם זה באמת אנחנו רואים, נגיד שבדקנו בצורה שיטתית, לא שאני חושב שבאמת מישהו פעם בדק בצורה שיטתית את הקמאות המומחים האלה. אבל לא משנה, אז חשבו שבדיקה כזאת היא בדיקה טובה. אני מניח שגם אז זה היה חוק המספרים הקטנים. אבל אז לא היו מודעים להיבטים הסטטיסטיים האלה, והם חשבו שזה בדיקה טובה. בסדר, כל דור והצורות החשיבה שלו. אז לשיטתם זה היה בדוק וזה עבד, ולכן זה היה מותר. עכשיו גם
בתפילין,
הדבר הזה היה עובד, אז מבחינת הרמב"ם זה גם היה מותר. כל הבעיה זה שזה לא עובד, אוקיי? אבל זה באמת רק שיטת הרמב״ם. אבל הרמב״ם, בעקבות הריף, הוא באמת גם הקיצוני ביותר בניסוח של האיסורים. יש איזה מקור מהגמרא לאיסורים האלה, אבל בגמרא עצמה כבר יש פרשנויות כאלה ופרשנויות אחרות. הריף והרמב״ם, הרמב״ם פה נמשך אחרי הריף, הם הולכים בכיוון שתיארתי כאן. זה איסור להשתמש בדברי תורה, וזה מנחש וחובר חבר, וזהו. יש פרשנויות אחרות גם. עדיין, יש גמרא כזאת, אז איזשהו איסור יש פה בכל מקרה. אבל זה מקור אחד. המקור השני, אמרתי, זה הלכות ספר תורה ומזוזה. מנהג פשוט שכותבים על המזוזה מבחוץ כנגד הרווח, שבין פרשה לפרשה, שקי, ואין בזה הפסד, לפי שהוא מבחוץ. אבל אלו שכותבים מבפנים, שמות המלאכים, או שמות קדושים, או פסוק, או חותמות, הרי הם בכלל מי שאין להם חלק לעולם הבא. שאילו הטיפשים, אתם שמים לב טיפשים, לא די להם שביטלו המצווה, אלא שעשו מצווה גדולה שייחוד השם של הקדוש ברוך הוא ואהבתו ועבודתו, כאילו הוא קמאה של הניית עצמן, כמו שעלה על ליבם השחל, שזהו דבר המהנה בהבלי העולם. אז כל הזמן הטיפש והשחל מרמז על זה שהרמב״ם מבין שזה גם לא עובד. אצל הרמב״ם הם טיפשים, הם לא מבינים זה לא עובד, זה לא רק רשעים, הם גם טיפשים, זה, אצל הרמב״ם זה הולך ביחד. גם בהלכות עבודה זרה בפרק י' א', דברים האלו שם הוא כותב את זה יותר בפירוש, ודברים האלו כולן, דברי שקר וכזב הם, והם שיתעו בהן עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהם, ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להימשך בהבלים אלו, ולא להעלות על לב שיש תועלת בהם, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, ונאמר כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לוחן וגומר. כל המאמין בדברים האלו וכיוצא בהם, הוא מחשב בליבו שאין אמת הוא דבר חוכמה, אבל התורה הסרטן, אגב יש ראשונים שתופסים כך, שדברי אמת, כל הניחוש וכישוף והכל, רק שהתורה אסרה את זה, אבל זה לא שזה לא עובד, הם עושים הבחנה בין שאלה אם זה עובד או לא עובד, לבין השאלה אם זה מותר או אסור, אבל אצל הרמב״ם זאת אותה שאלה, אינם אלא מן השכלים ומחוסרי הדעת, ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתן שלמה, טוב שאין פה נשים, אבל בעלי החוכמה ותמימי הדעת, ידעו בראיות ברורות, שכל אלו הדברים שעשרה תורה, אינם דברי חוכמה, אלא תור והבל, שנמשכו בהן חסרי הדעת, ונטשו כל דרכי האמת בגללן. ומפני זה אמרה תורה, כשהזהירה על כל אלו האבלים, תמים תהיה עם השם אלוקיך. זאת אומרת, הטענה היא של הרמב״ם, פה הוא מדבר על ה... רק כדי לחדד, פה הרמב״ם מדבר כבר על הסוג השני והשלישי. הניחוש, לא שימוש במצוות, אלא על שימוש בנחשים ולחשים וענייני עבודה זרה. ועל זה אומר הרמב״ם, זה הכל שטויות. אבל כמו שראינו קודם, גם בהקשר הראשון, בהקשר של השימוש בדברי תורה, גם שם הרמב״ם אומר, לא רק שזה אסור, זה גם שטויות, ולא רק שזה גם אסור וגם שטויות, אלא זה אסור בגלל שזה שטויות. מה שלא שטויות כנראה לא אסור. אגב, אותה שאלה על המחשף האינדיאני הזה, על עם החולה החסוך מרפא שהזכרתי קודם, אני טענתי שלפי הרמב״ם זה מותר. כי אם באמת יש אינדיקציות טובות, בהנחה שזה כך, אם באמת יש אינדיקציות טובות שזה עובד, אז זה גם לא אסור. זה שהוא לקח את זה מהעבודה זרה, מה אכפת לי מאיפה הוא לקח את זה? זה רק הקשר הגילוי, אותי מעניין הקשר הצידוק, בפילוסופיה של המדע, כן? לא אכפת לי איך הוא גילה שהטכניקה הזאת עובדת. כל עוד היא עובדת, ויש לי אינדיקציות לזה שהיא עובדת, אז זה מותר. מה שאסור לפי הרמב״ם זה איסור להיות טיפש. אוקיי? זה כמובן רק שיטת הרמב״ם, לא שיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ם והנמשכים אחריו. אני אזכיר בהמשך, יש תשובה ארוכה שמדברת על השיטות השונות בעניין הזה. אז עוד, אני אעיר על זה בהמשך, לא ממש ניכנס לפרטים, אבל אני עוד אעיר על זה. בכל אופן, אז זה מה שהרמב״ם כותב כאן, אז הוא לשיטתו לכל אורך הדרך אומר שזה גם לא עובד, וזה גם אסור. עכשיו, אני רוצה להדגיש, אני לא משתמש ברמב״ם כמקור לזה שזה לא עובד. כמו שאני לא אשתמש בראשונים אחרים כמקור לזה שזה כן עובד. כי בשאלה אם זה כן עובד או לא עובד, זאת שאלה עובדתית, וצריך לבדוק אותה בכלים שאנחנו בודקים עובדות, כלים מדעיים, נקרא לזה ככה. לכן אני לא משתמש ברמב״ם פה כמקור סמכות להגיד לי שזה לא עובד. את זה אני מחליט לבד, אין אינדיקציה שזה עובד, לכן לדעתי זה לא עובד. אני משתמש ברמב״ם כדי להראות את התפיסה ההלכתית, שאומרת שהזקקות למשהו שלא עובד, היא אסורה. זה ניחוש וחובר חבר. מה עובד ומה לא עובד, תבדקו. אני חושב שגם הקמע המומחה שהגמרא אומרת שהוא עובד, לא עבד. כי הבדיקות שלהם, אני לא חושב שהן היו בדיקות רציניות. נדמה לי, לא יודע, לא הייתי שם, אבל ככה נדמה לי. לכן אני בשביל להתיר קמע המומחה, לא הייתי מסתפק בגמרא. הייתי בודק האם באמת זה עובד. ואם לא, אז למרות שהגמרא מתירה, אני חושב שזה אסור. ביסור דאורייתא. כמו שאמרתי, יהרג ואל יעבור, זה המזרה היות עבודה זרה. אז לכן הנקודה שאני רוצה ללמוד מהרמב״ם זה לא את העניין הזה שזה לא עובד, אלא את זה שזה אסור, ואת זה שהאיסור קשור לזה שזה לא עובד. טוב, אז דיברנו לגבי זכות המצווה, וזה, כל זה אמרתי קודם. הערה אחרונה שבאמת מישהו שאל קודם, שלמה נדמה לי, לגבי מי שנותן צדקה על מנת שיחיה בני. גמרא אומרת שזה מותר. אבל יש לזה פרשנויות שונות, יש כאלה שאומרים זה דין מיוחד בצדקה, יש כאלה שאומרים יש כל מיני הסברים, איך הדבר הזה בכל זאת מותר, אבל יש דעות שזה הולך על כל המצוות, שאפשר לעשות את כל המצוות על מנת שיחיה בני. אבל, לעשות את המצוות על מנת שיחיה בני, זה לא מה שאני מדבר עליו כאן. זה נקודה חשובה. לעשות את המצוות על מנת שיחיה בני, פירושו לעשות את המצווה כי יש מצווה. ועכשיו אני אומר, בזכות המצווה אני אשמח שיחיה בני. המוטיבציה שלי לעשות את זה זה שיחיה בני. אבל אני עושה את המצווה כדי לצאת ידי חובה, המצוות צריכות כוונה. המוטיבציה לעשות את המצווה כדי לצאת ידי חובה, כי בשביל שבסוף זה יועיל לזה שיחיה בני בזכות המצווה. לא שהצדקה תרפא אותו. אלא בזכות המצווה שאתה עשיתי, ואז דווקא באופן מהותי הייתי אומר, שזה דווקא נאמר על כל המצוות ולא על צדקה, כי אם זה היה נאמר רק על צדקה, אז, 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 אז עוד פעם, כמו שאמרתי קודם, אז זאת לא הייתה זכות המצווה, אלא כנראה המצווה עצמה עושה את זה, כי אם זה זכות המצווה, אז מה אכפת לי איזה מצווה? תעשה כל מצווה, תצבור זכויות, ותבקש שבזכות הזכויות האלה יחיה בנך. אז דווקא לפי השיטות שזה מדבר על כל המצוות, נדמה לי זה יותר קל ליישב את זה עם מה שאמרתי עד עכשיו. שאני עושה, אני תולה את זה בזכות המצווה, אבל אז באמת זה לאו דווקא צדקה. כן, צדקה תציל ממוות, כמו שלימוד תורה מציל ממוות, כמו שהפרשת חלה מצילה ממוות, וכיבוד הורים מציל ממוות. כולם מצילים ממוות. זכות המצווה יכולה להציל אותך ממוות, אולי. לא נכנס פה לתפיסות ההשגחה שלי, שגם הן צריכות להיכנס פה, אבל אני כרגע מתעלם לחלוטין מההיבט הזה. אוקיי? אני נניח את תפיסת ההשגחה המקובלת, או של חז"ל. בסדר? אז לכן לתת צדקה על מנת שיחיה בני, זה ממש לא הפרשת חלה בשביל זיווג. לפחות לפי איך שאני מבין את זה. לתת צדקה בשביל שיחיה בני, פירושו, בזכות המצווה, הקדוש ברוך הוא אולי יעזור שיחיה בני, ואני יכול לעשות כל מצווה, לא דווקא צדקה.
אולי הצדקה באה כאן בגלל שבעצם צדקה היא גם חיי מישהו, אז כאילו אני מבקש
אולי.
אותה...
יכול להיות. אז לכן הנקודה היא שמצוות צריכות כוונה, וצריך לעשות את זה בשביל החובה, וכדי לצאת ידי חובה, וזה שבסוף אתה רוצה שבזכות המצווה יעזרו לך, זה בסדר גמור. כל עוד ברור שזה באמת אתה תולה בזכות המצווה, ולא בפעולה של עשיית המצווה עצמה, וגם שם אמרתי, ברמב״ם כתוב רק על בריא ולא על חולה, זאת אומרת, יש מקום לחשוש לערבובים האלה, גם במקום שזה לא נראה ככה. וכיוון שמדובר ביסורים מאוד חמורים, אני הייתי מתרחק מזה כמו מאש. טוב, עד כאן.
ערב טוב, תודה רבה שכבר.
להתראות, ערב טוב.
תודה רבה, לילה טוב.